שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה בינר. אנחנו בפרשה חדשה.
שבת שלום.
פרשת קורח. פרשת קורח כשמה כבר אומר לנו מה הסיפור המרכזי שבפרשה. קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. יש איזשהו מרד של קורח שבא למשה ואהרון ואומר להם, כל העדה כולם קדושים ובתוכם. השם, מדוע תתנסו על קהל השם? לכאורה, צודק. מי בחר אותם לתפקיד? מי בחר את משה ואהרון לתפקיד? שיהיה בחירות דמוקרטיות ובקלפי, והעם יבחר את המנהיגים שלו, למה לא? מה?
כל העדה לא כולם קדושים. זה לא נכון. כל העדה, נשמה קדושה, ממלכת כהנים, גוי קדוש, אבל בפועל, כדי להיות קדוש צריך לעמול, צריך לתרוח. זה לג לומר כל העדה כולם קדושים. אהרון הוא קדוש, כי הוא יתרומם, הוא יתקדש, הוא יתאר במידות, בעבודת השם, ולא כל העדה קדושים. כל העדה קדושים בכוח, כל העדה יכולים להיות קדושים, כל העדה נשמה קדושה, אבל כל העדה לא כולם קדושים. מה, אבל לא יודעים מי זה אהרון הכהן? זה לא נכון, הדברים האלה.
אז פשוט לא כולם קדושים, אבל נגיד שלא כולם קדושים. למה דווקא משה ואהרון הם...
כי הם באמת קדושים. מה, לא רואים, לא יודעים? אשתו של קורח, היא חיזקה אותו במגמה שלו. ואשתו של אהרון פלט, הצילה אותו. הוא חזר הביתה, הוא אמר כל העדה כולם קדושים. אמרה לו אשתו, עליי אתה לא תעבוד, אתה סתם אומר מילים גדולות, כל מה שאתה עושה אתה רודף כבוד. אבל לא יהיה לך כבוד, כי פה אתה תחת קורח, ופה אתה תחת משה רבינו. אז אותי אל תרמה עם מילים גדולות כל הקדושים. קורח, פשוט, כתוב בספר היד הקטנה, פירוש על היד החזקה לרמב״ם, הוא אמר, הוא קינה בארון, במשה בארון, ואמר מילים גדולות, אבל הוא קינה.
אז מה, זה הכל היה קינה?
זה קינה.
איך יודעים שזה היה קינה? מה הסיבה? הרי יש עניין שבן אדם בשבט לוי ומתוכו בוחרים כל מיני תפקידים לפי המדרשים, אז זה דרישה לגיטימית שבן אדם מרגיש שהוא באיזושהי קבוצה שמתוכה בוחרים והוא רוצה גם כן תפקיד.
משה רבינו מיד ראה שזה קינה, הוא אומר לו, מה, המעט מכם בני לוי קיבלתם לוויה ומה אתם רוצים גם כהונה? כי אתה אומר כן, למה לא, למה לא? אבל אם אתה אומר שכל העדה כולם קדושים, אז למה כשקיבלת תפקיד הלוויה, אז לא אמרת, מי אני, מה אני, כל העדה כולם קדושים, אז לא אמרת, אז כשזה בשבילך, לא, כל העדה לא כולם קדושים, ועכשיו כולם קדושים, אז אתה לא תופס שזה אז הכל קינה, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, הקורח נתפס, וכבר מכור, לקוד, לא יכול לצאת מזה.
הרב, אם נעשה שנייה השלכה לימינו, יש באמת תפקידים שהציבור לא צריך לבחור, נגיד? הרי באמת בכל התחום של קדושה או רבנות או שררה שהיא מהסוג התורני, זה באמת בעייתי שיהיה בחירות לכל דבר. זאת אומרת, ראש ממשלה, כנסת, בסדר, אבל רב ראשי, דיין, רב של מקום, איך באמת, הרי באמת זה בעייתי שיהיו בחירות, שכולם ישתתפו בהם בדברים האלה, לא? צריך איזה משהו שהוא נבחר בצורה שונה.
תראה, האידיאל הוא כמו בצלאל.
שהשם
אמר למשה רבינו, ראו קרא השם בשם בצלאל
מנורי, כן.
חז"ל, בסוף מסכת ברכות. השם אמר למשה רבינו, אתה רוצה את בצלאל? אמר משה רבינו, אם השם רוצה, ודאי אני רוצה. בכל זאת תגיד, אני רוצה. עכשיו תשאל את העם. הלך ושאל את העם, אתם רוצים את בצלאל? אמר, אם השם רוצה, משה רבינו רוצה, גם אנחנו ודאי רוצים. בכל זאת, אתם רוצים כן או לא? כן. מסביר שם הרב קוק בעינייה, שלושה תנאים. כדי להיות מנהיג. קודם כל, צריך להיות תלמיד חכם גדול. מי רואה את זה? תלמידי חכמים רואים את זה, אי אפשר לספר להם סיפורים. ב', צריך הסכמת האומה, הרי הוא מנהיג של האומה, זה שאלו את האומה. ולדעת אם הוא תלמיד חכם או לא, שאלו משה רבינו. אבל נוסף לכך, צריך לדעת אם בפנים הוא זך וטהור וקדוש. וזה קשה לדעת. זה אפשר גם לרמות את העם, וגם לרמות תלמיד החמים. זה רק ריבונו שלם יודע. כן,
טוב, אז אנחנו לא יודעים היום, הרי אין לנו את האפשרות לשאול.
שלוש עמות מידה. כן. העם רוצה, תלמיד החכמים מאשרים שהוא תלמיד חכם, וריבונו שלם מאשר שיש בו קדושה, אתה אומר, איך אפשר לדעת, איך אני יכול לדעת אם אתה אדם קדוש או לא? יש אדם אחד שיודע.
רק הקדוש.
ואשתך. גם היא יודעת. כן. על אשתך אתה לא יכול לעבוד.
כן, אבל טוב, זה באמת אבל קצת עצוב. היום אין לנו הרבה פעמים את המדד לגלות דברים, ואחרי זה דברים מתגלים למפרע שהם באמת לא היו מתאימים.
אז אנחנו מתעזרים בסבלנות, עכשיו חזרנו לארצנו, כן. אנחנו בונים את הכל, אפשר הכל לבנות מיד בתכלית השלמות, לקימה קימה.
העונש של קורח הרב הוא מאוד אכזרי, יש פה האדמה פותחת את פיה, הוא נבלע עם כל הרכוש שלו, ויש פה, אני אומר, הפתיחת פה של האדמה היא בעצם סוג של סתימת פיות לכל האנשים של קורח. בעצם מעלימים את הבעיה, מה שנקרא. פותרים את זה בצורה מאוד אכזרית, לא? זה משהו שתוך שנייה אין, יש תלונות, האדמה בולעת וגמרנו, אין אנשים.
תראה, האמירה הזאת, כל העדה כולם קדושים.
היא כפירה כזאת שצריכה,
כן, אגב, זה מה שהנצרות אומר הרב קוק, מה שהנצרות אמרה אחר כך.
שמה?
כל העמים קדושים, כל העמים אותו דבר.
לבטל את המדרגות של קדושה.
הם עם נבחר.
כן.
ובהתחלה זה קין. קין הוא מקריב קורבן, ואחר כך הוא כועס שהשם לא קיבל את הקורבן.
כן.
והשם אומר, אבל זה לא שייך, כי לפתח אתה תרובץ. בפנים יש לך מלא נטיות רעות, אז זה לא אותו דבר. הכינות זה הכוחות ואחר כך הנצחות. אז מה שקורח אומר, כל העדה כולם קדושים, וזה מבטל כל העמל, כל העבודה, כל עבודת השם, כדי להוסיף קדושה, אז מחקת את כל התורה כולה, ולכן הארץ עצמה מתקוממת ואוכלת אותו.
בעצם התקוממות של הטבע האנושי בעצם על ה,
כן, זה מזכיר קצת, זה בספר אורות דף למד ב' בערך אם אני לא טועה.
זה מזכיר קצת את האמירה של הרב קוק על הכפיית הר כגיגית בהר סיני, שאם אתם לא מקבלים את התורה אז המציאות מתקוממת עליכם. להבדיל בין שני הדברים, אבל זה מעניין. פה זה כפיית הר כגיגית ופה זה בליעת ה האנשים באדמה. אגב, בתוך העניין הזה של האדמה שבלעה, גם הרכוש נבלע. מה עשה הרכוש? למה היה צריך לבלוע גם את הרכוש של קורח?
הרכוש של אדם הולך עם האדם. זה לא, רכוש זה לא סתם. זה המכשירים, כן, שלו למלא עבודתו. ולכן גם יש ירושה. הרכוש עובר בירושה, התפקיד. השאלה הכבדה היא, מה עם בני קורח?
בני קורח עצמם לא הלכו איתו.
לא. בני קורח לא מתו. זה צריך באמת לראות את הגדולה של בני קורח, שנקטו עמדה.
בניגוד לאבא
שלהם. משה רבינו, בניגוד לאביהם, שגם היה תמיד חכם גדול וקדוש ועליון, ובכל זאת הם הצליחו לחלץ. זאת ההוכחה, שאף על פי שכינה זה מלפף את האדם, אנשים משכנים את עצמם בעצמם, מתוך עצמם ולידי עצמם, ומלהיבים אחד את השני, בני קורח הצליחו לחלץ מזה, ולומר, אנחנו טועים, ולעבור לצד של משה רבינו.
מרשים. כל ההתנהלות של משה בפרשה עם קורח, ושל הקדוש ברוך הוא, התגובה שלו לדברים, היא תמוה. מצד אחד, מתחילים איזה דו-שיח איתם, שמשה עונה להם, ומצד שני הם ישר חוטפים את העונש. מצד אחד יש את הניסיון להוכיח להם שאהרון נבחר על ידי המטות שפורחים, מצד שני יש את המגפה. זאת, מצד אחד כן מנהלים איתם איזשהו דו שיח של הוכחות, מצד שני מענישים.
תראה, זה מנסים לשכנע. הוא טוען לכהונה.
מנסים לשכנע אבל במקביל מענישים.
מנסים, תמיד מנסים לשכנע, לדבר, לברר ולהסביר כמה שאפשר. אבל אחר כך קלו כל הקיצים. אז חייבים לזכך, לטהר, ליישר את החברה.
בהמשך הפרשה, אחרי כל הסיפור של קורח, יש מתנות כהונה ולוויה, בעצם פריצה של כל מתנות הכהונה ומתנות הלוויה. ואז מגלים שזה דבר ידוע, שגם ללוויים יש מצווה לתת מעשר, הלוויים מקבלים מעשר, ומתוך זה הם נותנים תרומת מעשר לכהנים. עכשיו, כשחושבים על זה, הם היו מאותה משפחה, אותו שבט, והלוויים הרי גם להם לא היה נחלה, וגם הם עבדו במקדש. אז למה הם צריכים לתת משלהם למשפחה, מה שנקרא שלהם, לכהנים, עוד איזשהו משהו? הרי גם הם עצמם, אין להם נחלה, והם עובדים בבית המקדש, מה רוצים מהם? בשביל מה לקחת גם מהם תרומת מעשר?
זה נכון, הלוויים הם המחנכים שלנו. ולכן אנחנו נותנים להם חלק מיבולנו. אבל גם הלוויים, גם המחנכים שלנו, צריכים מחנכים. כל אדם, כמה שהוא חשוב, הוא מלמד תורה, וגם הוא צריך מישהו יותר גבוה. כי גבוה מעל גבוה שומר, וגבוהים עליהם. אפילו המלאכים, אומר הרמב״ם, מלכות יסודי התורה פרק ב', מלאך, הוא מקבל חיים מהמלאך שמעליו, ושעליו, מעליו, 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 עד ריבונו של עולם.
אז בעצם כל אחד צריך שיהיה לו למי לתת הלאה. זה יפה, אם נלך עם הרעיון הזה, בעצם, הרי המעשר גם מחנך את האדם לתת, והנתינה עושה לאדם משהו טוב, אז גם הלוויים שמקבלים, הם צריכים מישהו לתת לו. והכהנים באיזשהו מקום אולי, לא יודע, בקורבנות הרי חלק מהדברים הם לא אוכלים, הם גם כן צריכים לתת לבעלים, צריכים להשאיר על העולה, הם צריכים להשאיר לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, גם בהם חשוב לפתח את עניין הנתינה.
הכהנים זה הנתינה, אבל זה נתינה של הכנעה. שהלווים יודעים שכהנים מעליהם, והכהנים יודעים שכהן גדול מעליהם, וכהן גדול מונה על ידי משה רבינו, כהן גדול משה רבינו, ומשה רבינו עבד השם, עבדי משה.
כן, אגב יש מחלוקת על משה רבינו, בדיוק היה בדף היומי של זבחים, כשלמדו זבחים, אם משה רבנו בעצמו היה כהן או לא היה כהן, זה מעניין, זאת אומרת,
כהן זמני, כהן זמני.
היה לו איזה שהוא מינוי זמני, מינוי זמני לכהונה.
נכון. גם הכהונה זה צריך לבוא ממשה רבינו. ומשה רבינו, משה קיבל תורה מסיני. משה רבינו זאת הענווה הגמורה, המוחלטת.
כל הפרשה הזאת עוסקת בעצם במדרגות קדושה. דיברת על זה מקודם. זה מתחיל עם קורח והטענות שלו, כל הקדושים, ואז אנחנו רואים שיש מדרגות קדושה, ועכשיו במתנות כהונה ולוויה אנחנו שוב רואים שיש מדרגות קדושה. עכשיו, היום שאנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו לא חיים את זה כל כך היום, זאת אומרת, אין לנו, הלוויים בוודאי לא כל כך מרגישים את זה, הכהנים, יש להם עוד את המצוות המיוחדות, את האיסור מטומאה, את ברכת הכהנים, דברים שמשמרים את זה קצת, אבל אולי, איך אנחנו גורמים לזה שאנשים לא ירגישו שהם קדושים יותר מאחרים? זאת אומרת, הרי התורה אמרה לנו שיש מדרגות בקדושה, אז כנראה שיש אנשים שהם קדושים יותר, והרעיון הזה שיש אנשים קדושים יותר מאנשים אחרים, הוא משהו שהוא יכול להתפתח גם לכיוונים שליליים, שאדם ירגיש שהוא קדוש יותר, שיש לו איזושהי סגולה עצמית, שהוא מסוגל להעניק כוחות או איזה משהו מיסטי כזה שיש בו שאין במישהו אחר. זה משהו שיכול להיות בעייתי.
לכן חייבים לצרף את הענווה. כן, הווה שפל רוח, בפני כל אדם, כל אדם שואל ספר התניא, אני לומד תורה, מכם מצוות, איך אני יכול שפל רוח בפני האדם הזה וכולו? תשובה הוא אומר, אל תדון את חברך עד שתגיע במקומו. יכול להיות שאם אתה היית במקומו, הן המקום הגיאוגרפי, איפה הוא גדל, איפה הוא נמצא, הן המקום הנפשי של היצרים שיש לו, אולי כבר היית בבית הסוהר. ואולי אם היה במקומך, אם שאתה זכית, הוא כבר היה רב ראשי לישראל. לכן, אל תתנשא על אף אחד. אתה לא היית במקומו, אל תשפוט אותו, אל תתנשא לאף אחד. אם למדת תורה הרבה,
אל תחזיק
טוב על עצמך. כי לכך נוצרת. זה לא שלך, זה של ריבונו של עולם. הכוח שלך, הכישרונות שלך, המעלות שלך. זה... כמו שאמר דוד המלך בנפתנותו, כי ממך הכל ומידך נתנו לך.
אז האיזון, זאת אומרת, ההכרחי למדרגות הקדושה זה ענווה.
גם הרמב״ם מזכיר בהלכות מלכים, פרק ב' אולי, מלך ישראל הוא צריך להיות ענב מאוד. והוא אומר שימונה איחי, והקדוש ברוך הוא דימה אותו לרועה. כן. כמו שמשה רבינו היה רועה, והיה הגדי הזה שנעלם, הוא לא נזף בו, הוא אמר לו, סליחה, רב גדי, אני לא ידעתי. אז הוא הראה להיות ענב.
כן, טוב, על מלך יש הרבה מצוות שנועדו להזכיר לו, לא להרים את הראש יותר מדי, לא הרבה לו סוסים, והרבה לו כסף וזהב,
והתורה
שצמודה אליו כל הזמן. צריך עוז. נדבר על זה, זה ספר דברים בטח.
צריך עוז וגבורה וענווה, כמו שכתוב, העוז וענווה לחי עולמים. איזון, עוז וענווה.
אם נחזור שנייה אבל הכהונה, כי זה בכל זאת ככה לסיום, הפרשה שלנו היא באמת המרכז שלה, זה הכהונה ולא המלוכה, אז זה יפה לראות שאהרון הכהן, שהוא באמת היה בטופ של הקדושה, המדרגה הכי גבוהה, אנחנו יודעים שהוא היה דמות דווקא מאוד מחוברת לקהל, מאוד מחוברת, אוהב שלום, רודף שלום, מאוד, לא יודע עממי זה המילה, אבל מחובר לכל הבריאות. ענב, ענב. זאת אומרת, דווקא בקטש לקדושה, איפה שהאדם היה יכול להגיע למצב הכי, תחושה שהוא נמצא במדרגה הכי גבוהה, שם אנחנו רואים אדם כל כך גדול כמו אהרון, שהיה ענב גדול.
אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, כוונת תורה, ידוע, שני יהודים רבו, היה עושה שלום ביניהם, יהודי חטא, היה מדבר אליו בנעימים, אז היהודי אומר, נו, אם היה יודע שאני חוטא, לא היה מחייך אליו ככה. גם הקדוש ברוך הוא, בכל מוצאי שבת, כל מקום שאתה מוצא גדולתו,
שם אתה מוצא
גדולתו. העוז והנבא, ואנחנו צריכים ללכת בדרכי השם.
אז זה המסר אולי שעולה מפרשת קורח, שגם האנשים במדרגות הקדושה יותר גבוהות צריכים את הענווה. כנראה שזה משהו שלא היה לקורח כל כך. בכל אופן, שנזכה להיות, ללכת בדרכי אהרון, אוהב שלום ורודף השלום. תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לכם צופים וצופות, אנחנו מסיימים עוד פרשה של נפגשים בפרשה, פרשת קורח. ניפגש שבוע הבא בפרשה חדשה, שבוע טוב.
שבת שלום.
שבת שלום.